שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניטה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים יחד איתכם ללמוד היום מהרב לייטמן איך אפשר לבנות קשר טוב בינינו, כשאנחנו רוצים היום להתמקד בקשר הזוגי, איך אפשר לאתר בן זוג מתאים ולבנות איתו קשר שיהיה מושלם. הרב לייטמן, אתה כמומחה לקשר בין אנשים, בכל פעם אנחנו לוקחים אותך לטיול אל מערכת אחרת של קשרים בין אנשים, פעם זה במשפחה, פעם זה במקום שבו אנחנו עובדים, בקהילה שבה אנחנו חיים, בעיר, במדינה, או אפילו בינינו כלל בני האדם, ובכל פעם אנחנו רוצים ככה להעיר עם הפנס המיוחד שלך על ההתקשרות בין שני פרטים, בתוך רשת הקשר היום שנוצרת בין כולנו, בעולם המודרני, בעולם המקושר, וללמוד ממך איך אפשר בפועל להיטיב את ההתקשרויות האלה, שהדיון שלנו היום לוקח אל המקום עם ההתקשרות האינטימית ביותר, הרגשית ביותר, שמשפיעה על כל החיים שלנו באופן המרבי, הקשר הזוגי. ניצה, בואי תכניסי אותנו בבקשה אל המקום שממנו נתחיל.
אז נרצה להתחיל היום בתוכנית עם באמת איזה שהם הנחיות פרקטיות. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו בודקים את מידת ההתאמה בקשר זוגי. אז איך היית בעצם מציע בשלב הראשון לבדוק מידת התאמה? עד כמה האדם צריך קודם כל, וזה אני שואלת, האם האדם צריך קודם כל לבדוק באמת את הטבע הפרטי שלו? ואז למצוא איזושהי התאמה, או האם מיד בתקשורת בין שני אנשים לנסות לחפש מידת התאמה, איך אתה מציע לפנות למקום הזה של לבדוק התאמה בין שני אנשים?
אם אנחנו מדברים על האדם כאיזה יצור אגואיסטי הקטן, שהולך עכשיו להתחבר עם החברה, או עם, ועם, בן בת זוג, אז אנחנו צריכים להבין שכאן צריכה להיות קודם כל איזשהו מין מטרה שהיא למעלה משניהם, שמחזיקה אותם. פעם זה היה צורך לשרוד, לתמוך זה בזה, להתקיים, להביא ילדים, להיראות בעיני החברה כמשפחה, מתאימה כמו כולם, דומה כמו כולם, בושה, דעת חברה שכולם צריכים להיות כך. זה היה פעם שמחזיק בן אדם. גם פנימיות שלו הייתה כך, מחייבת אותו כדי להתקיים נורמלי, שיהיה לו בית ששם הוא נמצא, כי לא היה אפשרות להתקיים בלי זה. אז עכשיו, שאנחנו חיים במצב החדש, וכבר אין חיוב בזה, לא פנימי ולא חיצון, אז אנחנו צריכים לייצר את אותו ההתחייבות, לחץ חברתי, חובה פנימית וחיצונה, חובתנו לזה. כי בלי זה האדם הוא לא מסוגל. אנחנו רואים אפילו חיות. הן נפגשות זה עם זו עם זו, באלה איזה עונות, ואחר כך המשפחה שלהם מתפרקת מיד. או שנה, שנתיים, במקרים ממש נדירים יש לנו קשר יותר ממושך. ואצל בני אדם זה היה מפני שבכל זאת, היינו חייבים להתקיים, ואז החובה הזאת, כאילו לחץ הזה, הוא היה מחייב אותנו. כשזה נעלם, הלחץ הפנימי והחיצון, וההפך, כאילו תרבות המודרנית היא לא מחייבת את האדם לחופש וחופש הפרט, והכל בא לפי הרצון זמני, מה שיש, ולכל אחד יש יכולת וכו'. אז אנחנו באמת הגענו למצב שהמשפחה כמושג נעלם, ומאוד רופף ומאוד זמני ולא כל כך חשוב לחברה, ואנחנו רואים שזה מתחיל להיות מקובל לכולם שזה כך. וגם כן החיים שלנו הם לא חיים כמו ש, כמו שהיינו חיים לפני 200-300 ועל השנים, שחיים היו הרבה יותר קצרים, חצי מהיום. במקום 40 שנה, היום חיים 80 ויותר. אז כאן זה גם כן בעיה, איך האנשים מחזיקים כל כך הרבה זמן יחד, בפרט ששום דבר לא מחייב אותם. אז לכן, קודם כל אנחנו צריכים לדאוג להיווצרות אותם הערכים, ואותו לחץ, אותו התחייבות, שהם ירגישו שהם חייבים להקים משפחה, הם חייבים לחברה, הם חייבים ל... זאת אומרת, שירגישו אותם הלחצים פנימי בכל אחד וחיצון, וחיצוניים כמו שהיו תמיד. בזמן שמשפחה הייתה קיימת כמשפחה באמת האמיתית הטבעית. ולכן, כאן אי אפשר, כמו שדיברנו כבר, שאי אפשר לבנות תא המשפחתי אם אנחנו לא בונים את זה גם כן בתוך הסביבה שדואגת לזה ומייצבת מקום למשפחות שהתקיימו נכון. על זה דיברנו.
כן, נכון. עכשיו, הדגשת שכדי שמשפחה תתקיים נכון, שבכלל ייווצר קשר בין בני זוג, צריך לדאוג להתאמה ביניהם, ושצריך כן. לבדוק האם הם מתאימים.
כן.
שואלת ניצה, תהליך בדיקת ההתאמה, שהוא נמצא ככה ביסוד התהליך, תהליך בדיקת ההתאמה, ממי הוא מתחיל? אני קודם כל בודק את עצמי, סורק כאילו את עצמי, ואז מגיע לאיזשהו סיכום מה אני, ואחר כך סורק אותה, מגיע לסיכום מה היא, ואז בודק אם יש התאמה או אין התאמה, או שאני צריך להתחיל דווקא מלסרוק אותה, להרגיש מה יש בה, ורק אחר כך לפנות אל עצמי, או אולי בכלל בצורה אחרת. איך בצורה פרקטית מבצעים את תהליך בדיקת ההתאמה בין השניים?
אנחנו פועלים מתוך החוק הכללי שבטבע, שחוק הוא חוק האיזון. וחוק האיזון הוא מדבר שעד כמה שני האנשים האלו הם דומים זה לזה, הם יותר מתאימים זה לזה. ודומים זה שיקבלו אותו חינוך, אותם ערכים, אותה הסתכלות, שיש להם אותה תגובה על כל מיני גירויים ועל כל מיני מקרים חיצוניים ופנימיים. זה ההתאמה שאנחנו צריכים לחפש ביניהם. ועד כמה שהם דומים זה לזה, לפי זה אנחנו מודדים
סיכוי הצלחה.
כן.
זאת אומרת שבעצם פה, אז כן יש את השלב הזה שהאדם צריך לסרוק את עצמו, להבין את הטבע הפרטי שלו.
אבל צריכים לעזור לו.
ברור, זו השאלה. איך עוזרים לאדם כזה לסרוק ולהבין מי הוא?
אנחנו עושים את זה על ידי שיחות ועל ידי הפעלות, פעולות, סדנאות, שאנשים שומעים קודם כל מהו טבע האדם, הם לומדים פסיכולוגיה. ומתוך הפסיכולוגיה הזאת הם מתחילים להבין מי הם ומה הם, מה מניע ואיך אני מגיב ולמה אני מגיב בצורה כזאת, וכמה צורות ההתנהגות, צורות התגובה יש במין האנושי על אותו הגירוי, על כל מיני מקרים הסטנדרטיים פחות או יותר שקוראים לנו. עד כמה שאנחנו מגיבים נכון, זאת לא נכון, זאת אומרת גם נכון וגם באותה צורה, עד כמה שאנחנו נבין זה את זה, כן? זאת אומרת, שהתגובה שלי גם כן, על איזשהו מקרה כמו תגובה שלה, נגיד, כן? ועד כמה שאנחנו מבינים שאני נמצא במצב הפוך ממנה בינתיים, אבל תגובה שלה מובנת לי. כי במקרה אחר גם כן אני הייתי מגיב כך וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים כאן ללמד את האדם איך לצאת מעצמו, ולקבל כל מיני צורות האחרות, שהוא עובר בדרך כלל, ולראות את עצמו מהצד, שכך אתה מגיב על זה, כך על זה, כך על זה, ואז אדם רואה כמה דמויות יש לו פנימיות, בהתנהגות, בתגובות, על כל דבר, ומתוך זה שהוא רואה את עצמו בכל מיני מצבים האלה, לומד שהוא בעצם אדם מורכב, מכך וכך דמויות. ואז צריך עכשיו גם כן להבין, ממה מורכב אדם אחר. בכלל, זה לא שייך אפילו לחיפוש בזוגיות, אלא בכלל, כדי להבין בני אדם. עד כמה שישנם בו כל מיני מצבים, תגובות, כל מיני מצבי רוח, שינויים, ועד כמה שאני מבין יכול להתלבש בו, ועד כמה שאני מצפה שהוא יתלבש בי, עד כמה שאנחנו מעבירים סימנים כאלו אחד לשני, שכל אחד יבין את השני, ואז יוכל להסכים עמו, להבין וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן קודם כל לימוד מי הוא האדם, כן? ובסך הכל איזה צורות התנהגות יש בכל מין האדם. יש חולריק, סנגוויניק, מלנחוליק, פגמטיק, יש סוגים בין בני האדם שהם די בכלל ידוע בפסיכולוגיה, איזה צורות כאלה כמו שטנצים, צורות ברורות פחות או יותר. ואז למי שייך כל אחד ואחד, ואיך לסדר את האנשים. החוכמה הזאת היא לא חוכמה גדולה, ומי שעובד עם הקהל, עם הציבור, מי שעובר כל הלימוד הזה, הוא יודע. ואז אני חושב שזה צריך לעזור לנו, אז להביא אותם למצב שהם הבינו, מי יותר ומי לא, על ידי הסדנאות, על ידי כבר הידברות, על ידי כל מיני מערכות קשר שאנחנו בונים כמשחק בין כולם.
רגע, אני רוצה רגע שאלה, אני פשוט רואה את עצמי כבר כנגיד אשת מקצוע בתחום. מה אני מארגנת? מארגנת למשל, מה, קבוצה של נשים בנפרד, גברים בנפרד, ביחד? איך אני מתחילה בכלל את התהליך?
קודם כל, תהליך הוא שיחות, הרצאות, שאנחנו נותנים לאנשים הצעירים או בודדים, בוא נגיד, כן? שהם יבינו מה הטבע של האדם. עד כמה דחפים האגואיסטים פועלים בנו, עד כמה דעת החברה פועלת עלינו, עד כמה שאנחנו מרגישים התחייבות, פועלים תחת הלחצים האלו, פנימיים שלנו וחיצוניים, הצורות התנהגות שלנו שהם מורכבות מהרגל שקיבלנו מהחינוך הקודם, עד כמה שאנחנו יכולים עכשיו לראות את עצמנו מורכבים, ולקבל את האדם השני כאדם המורכב וקיים לפני, לא סתם דמות שמה שאני רוצה, אני, כל אחד מאיתנו מחפש משהו משני, שהתגובה של השני יהיה מתאימה למה שאני, בכל רגע ורגע בחיים. אני רוצה שעכשיו אורן יתנהג כמו שבא לי.
נכון.
כן, זהו. אז עד כמה שאני מבין אותו, וכבר מקבל את עצמי הקיים מכל מיני הדמויות הפנימיות, ממש חבילה כזאת, כן? שיש בי הרבה דמויות בני אדם, וגם בו. ואז אני צריך להתאים את עצמי אליו קודם כל, אם אני רוצה קשר. זאת אומרת, אני מתחיל לראות את עצמי, שיכול להיות בגמישות כלפי השני, כדי ליצור בינינו, מכל הדמויות שלו ומכל הדמויות שלי, משהו שמתאים בכל רגע ורגע. כך אנחנו לומדים את הסוציולוגיה הפשוטה בעצם, כן? התנהגות הפשוטה של בן או בני אדם, או בכלל בחברה האנושית. כך זה צריכים לפעול. כי כל הטבע נמשך לאיזון, לחיבור, לפי ההתאמה, בכל רגע ורגע. כך אנחנו רואים שבמערכת הכללית, הכל תלוי בכמה שמתאימים אלו לאלו ואלו לאלו, ועד כמה שהגופים יותר גדולים מתאימים את עצמם, ועוד יותר גדולים מתאימים את עצמם, עד שנעשה חברה כזאת אחידה, שבה כל אחד ואחד יש לו כאילו חופש משלו, אבל יודע איך להתאים את עצמו לאחרים, שבזה תלוי שלום החברה, וגם כן ככה במשפחה. וזה אנחנו צריכים ממש ללמד כל אחד ואחד. זה גם כן טוב לאדם בסביבה, הגדולה, וגם טוב לו במשפחה, וזה מאותם החוקים.
איך עושים שהתהליך הזה יהיה פשוט ומובן? הרי בסופו של דבר אני מבינה שהאדם צריך להעלות את רמת המודעות שלו. כי זה בעצם מה שאתה אומר, קודם כל להעלות את רמת המודעות, להבין.
חוץ מזה, הוא צריך להתעלות במקצת לפחות למעלה מהאגו שלו.
איך עושים שהתהליך יהיה פשוט וכאילו שזה יהיה לכולם? כי הרי בסופו של דבר אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אדם, מה, בשביל להיות, לחיות בזוגיות הוא צריך להגיע למצב שהוא פסיכולוג? זה,
נכון,
זה מורכב.
ודאי, ודאי, אין ברירה. אנחנו נמצאים במצב שאם אנחנו לא נדע איך ליצור קשר, קודם הקשר היה טבעי, כמו אצל חיות.
נכון.
עכשיו אנחנו כבר נמצאים לא בדרגת החיות, אנחנו נמצאים בדרגת בני אדם החדשים, שאנחנו צריכים ממש ללמוד איך בצורה כביכול מלאכותית, לא לפי הטבע שלנו, כי
צורה אדם, קראתית נגיד. כן.
כן, כי אדם הוא לא סתם חיה קטנה האגואיסטית. הוא צריך להשלים את האגו שלו כך, שלא דוחה את האחרים. אלא גם כן נמצא במגע איתם, במגע, זה כל, כשכל הזמן אני מוותר על האגו שלי במקצת, ונותן לשני להיכנס לתחום שלי, והוא נותן לי גם כן להיכנס לתחומו, ואז אנחנו נמצאים בקשר. אני כאילו עיגול אחד, והוא עיגול השני, ואנחנו מתחילים לקרב את העיגולים שלנו, ושכל אחד יכול להיכנס לסגמנט של השני, לפחות במקצת. ואז אנחנו בודקים את השטח המשותף. עד כמה שאנחנו כל הזמן יכולים לשמור השטח המשותף הזה בינינו. וזה רק על ידי ויתור. זה מה שהתכוונתי כל הזמן שדיברתי על ויתור.
אם אני מבין נכון, לפני הויתור, הוספת עוד תנאי מקדים שהוא ההתאמה.
כן.
אם אני מבין נכון, ויתור זה טכנולוגיית התקשרות בין בני זוג, שהיא קבועה, תמידית, נצחית, לנצח צריכים לפעול בטכנולוגיית הויתור, אם רוצים ליצור משהו משותף.
כן.
אבל אתה שמת תנאי מקדים. אמרת, צריכה להיות גם בדיקה ששני הפרטים האלה, שני בני הזוג האלה, אכן מתאימים אחד לשני. עכשיו, הסברת וראיתי שניצה ככה מבינה אותך וזורמת איתך עם זה שיש באדם הרבה דמויות פנימיות שהוא צריך לבדוק איך הוא מגיב במצב כזה, במצב אחר, ואחרי שהוא מבין איך הוא מגיב, איך היא מגיב במצב כזה, במצב אחר, ואז הוא יש לו חבילת קלפים שלו, יש לו חבילת קלפים שלו, ומשחקים פוקר או לא יודע מה. עכשיו, לא הבנתי. אולי לגבר קשה יותר לתפוס, אני לא בדיוק.
נכון.
איך אני יודע שניצה מתאימה לי? תכלס, אני יכול.
לאישה זה יותר קל, זה נכון.
לא, אז עכשיו אני נגיד כגבר, נגיד רואה את ניצה, מספיק לי להסתכל על זה שאני מרגיש אותה, מבין אותה, אני לא מבין איך אני בודק שהיא מתאימה לי.
אתה לא קורא אותה. מה זה אני מסתכל? אני מסתכל עליה, זאת אומרת, אני רואה בה כל מיני סוגי בני אדם, בכל מיני צורות התנהגות. ואני, וגם כן אני מכיר את עצמי בכל מיני צורות התנהגות. דיברנו שאני כאילו יוצא מעצמי, נעשה כפסיכולוג, כבודק את עצמי, ואז אני כמישהו השלישי רואה איך השני אלו, אני וניצה יכולים להתאים את עצמנו זה לזה.
אז איך אני יודע? אני רואה שתיים, אני רואה סט שלי וסט שלה. איך אני יודע שהם מתאימים?
אתה צריך לצאת החוצה.
כן, הבנתי. אתה צריך לבקר את זה כמו שאני מתבונן על הסרט מהצד, ושם לב מה קורה.
כמו שיש לפניכם פסיכולוג, והוא רואה אתכם.
אז אני צריך להתבונן על עצמי מהצד, להתבונן עליה מהצד, ואז הגעתי לסיכום. זאת ניצה, זה אורן. כמו שאמרת, מגוון תגובות למגוון מצבים.
כן.
אוקיי, אז יש לי שני סטים, נכון?
כן.
איך אני יודע שהם מתאימים? זאת השאלה.
המתאימים זה לפי מידת הוויתור. שאתם עושים.
אז זאת אומרת, אין פה עניין של התאמה.
יש,
כל
יש,
שני פרטים, לא, לא, לא. כל שתי מערכות יצליחו להתקשר אם הם יפעילו טכנולוגיית הוויתור.
כן, אבל זה עבודה קשה.
אז לא צריך קשה, אנחנו רוצים קלה.
קלה.
להצליח.
זהו.
אז איך התאמה?
ההתאמה היא לפי האופי המקורי, שאתם דומים לפי האופי. אתה ככה, אדם סנגוויני כזה, והיא גם כן כזאת אולי. כן, רגועים כאלה, או כאלו שניים
אש,
או עצבנים, שזה לאו דווקא שייך אולי לאש, או אתם, זאת אומרת, צריך לראות או אתם מקבלים את החיים באיזשהו חרדה מיוחדת, או דווקא בזה שאתם על כל דבר מלכתחילה מצד הטבע מגיבים בצורה מאוד איטית ורגועה. אתם צריכים לראות את כל החבילה שבתוך האדם. כמה שבקיצור יש לכם תכונות טבעיות אדומות, קודם כל, אז ודאי שזה יועיל להצלחת ההתקשרות.
אני חייב על זה לשאול.
כן, בדיוק, זו שאלה.
כן. זה לא שוב. יהיה חיים משעממים?
בדיוק.
אם שניהם אותו דבר, או דומים מאוד, אין אותו דבר. אם שניהם מאוד דומים, לא יהיה להם חיים של שעמום,
לא
תיכו,
זה.
כאילו גם... כל הזמן אותו דבר, אותו דבר. אותו
גם
דבר.
למשל, הוא עצבני ואני עצבנית. אז אנחנו נגיע כל הזמן לפיצוץ. לא עדיף שנהיה הפוכים.
שיהיה אחד עצבני אחד רגוע.
נגיד, הוא עצבני אחד רגוע. לא עדיף כאילו השלמה.
יכול להיות שכן.
או שניהם רגועים ירדמו ויחיו בתוך הפריזר. אני לא יודע, איזה מין חיים שעמום זה נראה.
נכון.
אף סרט, אין בו, אתה יודע, סרט שהוא יהיה מונוטוני, אתה נרדם תוך שנייה. אז זה ככה נשמע, אם הכל צריך להיות דומה. פעם כאילו אמרו לי, הפכים משלימים. אני זוכר שהייתי ילד, אמרו לי, הפכים משלימים. יש להם חיים, הרפתקאות כל הזמן, שערות כל הזמן, לפחות מרגישים חיים.
אתה רוצה חיים כאלו?
אני רוצה טוב, אני כבר לא יודע מה זה טוב, ואני רואה שסביבי כל האנשים פחות או יותר לפי האחוזים לא יודעים מה זה טוב.
טוב קודם כל שמבינים זה את זה. זה ברור, כן?
שיש הבנה הדדית.
יש הבנה הדדית. הבנה הדדית היא באה מהשטח המשותף. זאת אומרת, מהוויתור הדדי.
רגע, עוד לפני הוויתור, הבנה זה על הדברים הבסיסיים שקיימים.
אז הדברים הבסיסיים כן. האלה הם צריכים
נגיד,
להיות
משותפים. נגיד גישה לחיים, איזשהו סוג של גישה.
זה על זה אני התכוונתי.
כן, גישה.
שזה חייב להיות משותף.
אוקיי, הגישה לחיים צריכה להיות כאילו משותפת.
זה אנחנו בונים בזמן החינוך, מערכת החינוך שלנו. כי אנחנו צריכים ממש לפרמט אותם בצורה חדשה.
הבנה דומה של החיים, זה הכוונה?
כן.
זאת אומרת, גישה לחיים, הכוונה למה אני מצפה מהחיים, ומה אורן מצפה מהחיים, זה פחות או יותר, התפיסת המציאות שלנו צריכה להיות כאילו פחות או יותר דומה.
תפיסת המציאות בטוח, אותו דבר, כן. לא דומה.
למשל, זה צריך להיות שלשנינו חשוב, נגיד, הערך המשפחה חשוב ביני שנינו. זה למשל משהו שהוא יכול להיות, נגיד, גישה.
על זה אין בכלל ויכוח, כי בלי זה אז איך לקיים את המשפחה. אני מדבר על ההדדיות במטרת החיים, בהסתכלות החיים, במה ש... איך אנחנו רואים את הילדים שלנו, איך אנחנו רואים... מה זה נקרא משפחה מוצלחת בעינך ובעינו? כן? מה זה נקרא שאתם יכולים לעשות שמח זה לזה? ממה כל אחד מבין שהשני נהנה? בקצור, הבנה הדדית כלפי כל מקרה החיים שאנחנו עוברים. אם אני לוקח איזשהו חיה זרה שגדלה, לא יודע, שם באוסטרליה, ואז אנחנו לא מתאימים מלכתחילה. אני לא יודע אם אנחנו יכולים להתאים זה לזה. כי זה תרבויות אחרות, זה הסתכלות אחרת, זה תגובה אחרת על כל דבר ודבר, זה מטרות אחרות, זה סידור במשפחה ובכל דבר אחר. אנחנו צריכים להתאים. אני רוצה שאני, אורן רוצה, תשאלי את אשתו, היא מכינה לו משהו רגיל, וזה מה שהוא רוצה. אז היא מוותרת, כאישה במיוחד, כן? ועושה לו דברים, מה שהוא אוהב, אמנם שהיא, וגם כן לפי הטבע שלו, שלה, ותרבות וחינוך שלה, בכלל לא הייתה בזה בכלל. אז אם אחד, הוא יכול להבין, רוצה להבין את השני. Okay. זאת אומרת, מידת התאמה, כאן אנחנו רואים, לפי, נכון. לפי האוכל אנחנו רואים את זה מיד. כן? זהו. שזה הרגלים בסיסיים, כאילו, של האדם. מביתי ממה שנקרא. אז אותו דבר כלפי כל הערכים. אני רוצה שיהיה לה אותם ערכים כמו שיש לי. מטרה הגדולה שבחיים, מה זה נקרא הצלחה במשפחה, הצלחה בילדים, הצלחה בחיים כללי, כלפי ההורים, כלפי הסביבה, כל דבר ודבר הוא צריך להיות, זה לא סתם הסכמה, אלא אצלה זה גם כן צריך להיות בטבע שלה כמו שאצלי.
זאת אומרת, זה צריך להיות לך חשוב באותה מידה כמו שזה חשוב לי.
לא, זה צריך להיות באותה צורה.
באותה צורה?
וחוץ מזה בחשיבות.
גם צורה וגם חשיבות.
כן.
אוקיי. אוקיי, אז יש פה בעצם איזשהו בסיס ראשוני, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשיג איזושהי הבנה הדדית, וזה בעצם איזשהו בסיס ראשוני להתאמה.
כן, וזה לא סתם בדיבור שאנחנו מסכימים, מסכימים, בואי נתחתן. זה ברור.
אלא?
זה צריך להיות בדק פסיכולוגי. בדיקה פסיכולוגית העמוקה, שאנחנו בזה מתעסקים הרבה שיעורים. ואז אפשר לדבר על זה. אחרת באמת מתחתנים ואחר כך לא יודעים שום, לא מרגישים שום דבר משותף. המחייב.
אני רוצה להוסיף פה עכשיו, לשפוך ככה לתוך מה שאתה מתחיל לגבש, את האלמנט שהוא כל כך משמעותי, הוא נקרא התאהבות. יש איזשהו רגש שאנחנו מביאים איתנו, אנחנו הרי לא בודקים בצורה ככה שחלטנית. זה לא איזה שותף שאני עכשיו בודקת אם הוא מתאים לי לפתוח איתו עסק, אז אני בודקת אם הוא מתאים לי או לא. אלא זה מישהו שאני רוצה לאהוב אותו, להרגיש כלפיו. איך אני עושה את ההבחנה הזאת בין הרגשות והתחושות?
זה שלב ב'.
אוקיי, אז זה מאוד חשוב. כי הרבה פעמים באופן אינטואיטיבי אנחנו מביאים קודם כל את הרגש.
לא.
ואחר כך את השכל.
רגש משתנה אחרי דקה.
הוא יכול להשתנות, נכון, הוא משתנה, ועובדה שאנחנו באמת, אז איך באמת, איפה לשים, איזה מקום לתת לרגש, או למשיכה הטבעית שיש לי או אין לי, בקשר הראשוני שנוצר בכלל?
החובה בהיכרות ההדדית היא, שהאדם כנגדי, הוא לא דוחה אותי.
מה?
לא דוחה אותי.
מה זאת אומרת לא דוחה?
איך להגיד, הגוף שלו, ההתנהגות שלו,
ברור, אם היא הייתה דוהה אותי לא היינו בדיון בכלל, לא מדובר על זה, אם היא דוהה זה
לא, אז
מה שנקרא לא רלוונטי מלכתחילה.
הוא לפחות נראה לי ניטרלי וקצת מושך.
לא.
רגע.
אתה אין לך דרישות, אני רואה בכלל. אתה מהדור...
לא מהדור.
X מינוס 7, לא, מה שנקרא.
אני לא. כי לא על האגו הזה, על משיכה המינית בונים את
המשפחה
לאורך הזמן.
לא, אני לא מדבר דווקא על משיכה
מינית. אז מה זה לא מינית?
אמרת שאתה בודק שהיא לא דוחה ואפילו קצת מושכת. מה זה, אתה בלי חושים? אני רוצה את האישה הכי מושכת בעולם, בכל הרמות, מנטלית, רגשית. שכלית, מינית, הכל, הכי טובה בעולם, זאת האישה שלי, זה החלום שלי, אני חולם עליה כל החיים, מחפש אותה כל החיים, ולצערי עד היום, כנראה שטרם פגשתי אם אני איתך בדיון איך למצוא בבת זוג מתאימה.
ועבודות אמצא.
לא אמצא.
לא.
למה לא אמצא?
כי אתה לא...
שכנש מצאו?
לא.
הרבה חברים, ואני נשארתי אחרון לבד. והשנים עוברות.
אם תבדוק, אז תראה שכמו שהם חושבים עליך, כך גם כן אצלם. לא. העניין הוא שכל מה שאנחנו קוראים אהבה, זה לגמרי לגמרי לא תלוי בצורה החיצונית, אלא מספיק שזה לא דוחה וקצת מוצא חן בעיניך.
למי מספיק?
אני, תשמע מה שאני אומר.
אוקיי.
שאתה, איך להגיד, דוגמאות, שאתה מוכן לאכול מידיים שלה, שאתה מקבל בנעימות נגיעה שלה, שאתה אוהב טיפול שלה בך, שיש כאן איזה מין חן, לא מושכת ולא ממש שאני מאבד את הראש, לא, שנעים לך, מגע גופנית אימה. גופנית, מנטלית, פיזית, רגשית, שיש נעימות. ולא יותר. בהחלט זה מספיק.
לא, יש נעימות, זה נשמע טוב. כן.
אבל זה לא אהבה.
נכון.
אהבה זה בא אחר כך מתוך זה שמפתחים את כל הקשרים האלו. אהבה זה הרגל לאותם אותו היחס הנעים שאני מקבל ממנה. מתוך זה אני אוהב. דוגמה, אני לוקח כלב, והוא מתחיל לחיות לידי. אני מכיל אותו, אני מטפל בו, אני שומר עליו, אני דואג לו. הוא מתחיל לאהוב אותי. תגיד לי, בבקשה, מה ההבדל בין אדם לכלב? מה ההבדל?
לא הבנתי.
אני ראיתי אנשים שהם מקבלים ילדים, כן?
מאמצים.
באימוץ.
מאמצים ילדים.
כן? ומתחילים להשקיע בהם, ומתחילים לאהוב אותם, לא פחות ואפילו יותר.
אני גם ראיתי, הרבה יותר האמת.
כן. למה? כי הם משקיעים בהם, ומשקיעים יותר.
נכון.
כי הם מפחדים שהם לא יאהבו אותם בחזרה וכן הלאה.
נכון.
אותו דבר כאן.
בבת זוג?
בבת זוג.
מה?
אם אנחנו משקיעים זה בזה, יודעים איך לפתח ההשקעה הזאת ההדדית, אז מתוך זה מה שנולד נקרא אהבה. זאת אומרת, אהבה זה נקרא היחס שלי לאדם שלידי, שנעים לי, נעים לי להרגיש אותו כל הזמן לידי. אני אוהב את את החברה שלו, אני אוהב את הנגיעה שלו, אני אוהב את היחס שלו, אני זקוק למגע שלו, אמו. זה נקרא אהבה סך הכל.
אני רוצה עכשיו...
וכאן זה לגמרי לא שייך למין. אתה מבין? אני מדבר כאן על הרגש פנימי, שיש בי חוסר בזה שהאדם הזה הוא יקרוב לי.
אתה נגעת עכשיו בנקודה מאוד מעניינת. הרבה פעמים אנשים באמת אומרים שיש להם קושי לבנות בעצם קשר אינטימי. ואתה עכשיו תיארת אינטימיות שהיא לא תלויה במיניות.
כן, זה לא שייך.
לא שייך.
לגמרי לא.
נכון, הרבה פעמים אנשים באמת לוקים בחוסר היכולת באמת ליצור איזושהי מערכת אינטימית עם בן הזוג. ושם באמת הקושי. אז מה שעכשיו אתה תיארת בדיוק עונה על הצורך הזה של איך לבנות אותו.
אחרי זה שיש לי כזאת צורך, כזה צורך במגע, בהתפעלות מזה שהאדם הזה קרוב אליי, על פני זה בא מין בצורה אחרת לגמרי. נעים לי, זה תוספת יפה ועוד יותר עמוקה בהתקשרות בינינו, שאז אנחנו באמת מגיעים למצב שאנחנו מענים זה לזה.
יפה.
שלא שאני משתמש בה בגופה, אלא שנעים לי להרגיש עד כמה שהיא נהנית ממני ונעים לי ליהנות ממנה. זה בסך הכל מכלול ההתקשרויות ברמות שונות.
יפה.
ואז הרגשה, גם כן במין, אם אנחנו כבר מדברים, היא אחרת לגמרי. היא פי כמה יותר עמוקה ומסביעה.
זאת אומרת, כי בעצם בקשר המיני נוצר איזושהי הרגשה שלא שמה אני מקבל או מפיק ממנו, אלא באמת מה אני נותן לצד השני, ודווקא בזה...
זה בדיוק בזה שאני נותן לשני, מזה בא לי אז גלי הקשר והאהבה וחיבור. זה בדיוק אני לדודי ודודי לי, ככה זה.
אני רוצה קצת לדבר על המקום של חיזור. חיזור זה גם משהו שהיה קיים באופן טבעי, גם בעולם החי, אבל גם אצלנו בני אדם. והיום גם, זה איזושהי תופעה שככה לא ברור בכלל אם יש לה מקום.
איזה חיזור היום?
זהו, יש לה מקום, ואם כן, באיזה צורה? מה הוא, בכל זאת, בתוך קשר יש את המקום הזה של בין הגבר לאישה?
הייתי אומר שזה לא חיזור, זה נקרא גירוי. גירוי לקשר. ואז אנחנו צריכים להכניס לתוך זה כל האלמנטים הפסיכולוגיים, הדדיים, כדי להגיע לאותו הקשר, מה שדיברנו עכשיו, אז אנחנו צריכים להתחיל מדברים הרחוקים, הפנימיים, בלהתקשרות, בלהבנה, בהדדיות, לא למהר, אלא עד כמה הצורך בחיבור הוא יהיה יותר, איך להגיד, יותר רב גווני.
לא הבנתי. מה לא לעשות? אמרת פה משהו לא לעשות.
לא למהר למגע פיזית, אלא אם כן שהיא תהיה כהתפרצות של הרצון השלם. וזה הפספוס הגדול של כל ההתקשרויות של היום. לכן הם מתקשרים ונפרדים, עוד פעם מתקשרים, עוד ככה כל יום משהו חדש, כאילו זה חדש, זה לא חדש אפילו, כי זה, הוא לא רואה אפילו עם מי נמצא בקשר.
אתה יכול להסביר קצת יותר מה אנחנו מפספסים בזה שאנחנו קודם כל מממשים מגע פיזי ובעצם...
צריכה להיות מגע פנימית כזאת שאני מרגיש עד כמה שהשני נהנה ורוצה שאני אהנה. ואז בקשר הדדי שאנחנו מענים זה לזה, כן? בקשר הזה אנחנו מרגישים את התפרצות האהבה. שאז גם הרגש וגם המין וגם השכל יש כאן, הכל נמצא ביחד.
איזה שכל?
השכל שאני מרגיש את השני לעומק האנושי שלו, והוא אותי. ואנחנו נהנים מזה, אני לא זה אין לי מילים מספיק, שאני נמצא במגע גופנית עם בת זוג, אז אני בזה מרגיש כמה שבזה אנחנו מתאחדים לרגש אחד, שכל הגירוי הגופני סך הכל, המין זה דרגת הרגש הנמוכה ביותר. הנמוכה ביותר. יש לנו רגש טקטילי, מישוש, כן? טעם, ריח, ראייה ושמיעה. המישוש זה דבר הכי נמוך, זה דרך האור. וזה בעצם כל המין. דרך המישוש. אנחנו, תסלחו לי, משפשפים זה את זה. מה יש בזה? סך הכל. כן? אבל אנחנו על ידי תוספת הרגש שאנחנו מענים בזה זה לזה, מעלים אותו לדרגת הכתר, לדרגת ההנאה הכי גבוהה. לכן, זה נקרא תענוג הגדול ביותר. מתי זה תענוג הגדול ביותר? מתי שאנחנו יכולים להעלות אותו להתקשרות הפנימית. ואחרת זה נשאר בדרגה הנמוכה ביותר כמישוש. זה גירוי שאתה, לא מן הסתם, היום יש לך כל מיני מכונות, כל מיני אמצעים שאתה יכול להגיע לסיפוק, גם גבר, גם אישה, בלי בת זוג. כן? למה? כי אתה לא צריך שום דבר מפנימיות. אז מה הבעיה?
אני חושבת שהעלית פה נקודה שבעיניי היא אולי הפורצת דרך ביותר. זאת אומרת, יש לנו איזה שהם הרגלים היום בחברה, שבאמת בשלבים המאוד ראשונים של ההתקשרות, קודם כל כבר יש באמת מגע מיני מהר מאוד. ויש פה איזה פספוס אדיר, זאת אומרת איפשהו בפרדיגמה החברתית, אנחנו ייחסנו את העניין של הפתיחות המינית לאיזה מתירנות, אבל זה בכלל לא קשור לזה. זה קשור לעובדה שאנחנו מפספסים פה.
לכן לא נעימים. לא נעימים בזה. הם בסך
הכל... וגם כן, זה נגמר מהר מאוד.
זה איזשהו מין הסכמה חברתית שצריכים ככה מהר מאוד, בלי להכיר ובלי כלום ובלי שם ובלי לדעת שום דבר. כן? זהו. ואז כל התוספת הזאת הגדולה, שהיא דווקא נותנת לנו הרגשת ההתפרצות, הרגש, ואנחנו מפספסים.
למעשה אנחנו עושים לעצמנו את טענה מראש.
מה קורה? מה קורה אחרי שמגיעים לסיפוק הגופני? גמרנו. ולא נשאר כלום. זה טבע בעצם מחייב אותנו להוסיף לזה המרכיב הרגשי. ואם הוא לא נמצא, אתה יוצא מזה ריק. רגע אחרי זה, אתה כבר נמצא עם הראש שלך ועם הכל, עם המחשבות, במקום אחר לגמרי.
בהתקשרות הבאה, בניסיון להשיג את ה...
אולי, לרגע אחד גם כן, וזהו.
כן.
אז איך אפשר לא לצאת? אז איך אפשר לא לצאת מזה
ריק? אם אתה בונה מערכת קשר כזאת, שהמין סך הכל משלים את זה, ולא בא כמין סיפוק רק ברמה הגשמית, ברמת הדומם.
מה צריך להיות במערכת הזאת?
זה לימוד, צריכים ללמוד איך לאהוב. כמו שדיברנו קודם, לפני שירדנו למין. כן, שזה קודם כל בונים מערכת קשר הדדית, משותפת, בוויתור הדדי, בהבנה הדדית, בנגיעה הנעימה, בכל מיני המערכות כאלה שאני מרגיש את האדם מבפנים איך שהוא נהנה ממני, והוא מרגיש איך שהוא נותן לי תענוג ואיך אני נהנה ממנו. ללא מין, מכל מיני צורות הקשר בינינו. נעים להיות יחד, נעים לדבר, נעים לי לראות, נעים לאכול ממנו, נעים, כל מיני הצורות אנושיות, שבהם אנחנו יכולים לענות זה לזה. ואז שאנחנו... שוב, אתה רואה מה זה אהבה שאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, שאני צריך להרגיש את החיסרון שלו, ואני רוצה לראות איך אני ממלא את החיסרון שלו.
החיסרון הכוונה מה שחסר לה?
כן, והוא מכיר חיסרון שלי וממלא את החיסרון שלי. חיסרון שלו זה בלהרגיש ממני את הנעימות. וחיסרון שלי להרגיש ממנה נעימות. ואז אנחנו, כשיש כזה קשר, שכל אחד נמצא כאילו בתוך השני וממלא אותו חיסרון, אז אנחנו יכולים להגיע למין, וכל אחד גם זה נמצא בתוך השני וממלא.
איך אני יכול לעשות שהיא תרגיש ממני נעימות?
זה על ידי...
אתה אומר שזה תמיד חסר לה. זה כאילו סטנדרט? זה תמיד חסר?
לא, זה אפשר, בכל זאת אנחנו מורכבים, אנחנו נמצאים בזה, בכל מיני התעסקויות, לא, 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 לא כל הזמן אני דורש, אבל יש לי לזה איזשהו חיסרון רדום, שכל הזמן אני יכול לעורר אותו.
אז יש לה חיסרון רדום כזה? שאני יכול לעורר, להרגיש נעימות ממני?
כן.
אוקיי, ואיך אני ממלא, מה אני עושה עם זה?
ואז...
איך אני נוגע בנקודה הזאת שלה? היא משתוקקת תמיד להרגיש נעימות ממני?
יש לה את זה.
אוקיי, אז איך תמיד. אני נוגע בנקודה?
על ידי כמה מילים יפות, על ידי נגיעה, על ידי...
לא, זה ברור, אני לא שואל על הטכנולוגיה. אני שואל איך אני מתחבר לנקודה הזאת?
איך אתה מזהה?
אפילו לא מזהה. איך אני, מה שאני אעשה, היא מלביש את זה על הנקודה הפנימית הזאת שלה שמשתוקקת לנעימות ממני. מילים יפות, זה, כל מיני מעשים, זה לא תמיד פוגע. אתה יכול לעשות את הדברים הכי טובים בעולם, וזה לא נוגע בלב.
אז אתה לא מכיר אותה.
אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות כדי כן לגוע לה בנקודה הזאת? אתה אומר שיש בה נקודה פנימית, אפילו רדומה, אפילו מי לא שמה לב.
מתחילים מרחוק, מתחילים ממילים יפות, מתחילים לרכך את האדם. זה כמו שהתקשרויות בין בני אדם בכלל, לא בין בני זוג.
כן, זה הפעולות. אני לא שואל על הפעולות. אני שואל באיזה גישה אני צריך לבוא כדי להתכוונן לנקודה הזאת הפנימית של השם.
בגישה שלך למלות אותה, לתת לה, לספק לה מילוי, אהבה.
זה אבסטרקט טיפה.
נו, חביבי, אני לא יודע, צריכים לפתוח סדרת התרגילים שעל ידם אתה תבין.
אוקיי, אז בוא נלך לסדרת תרגילים. הנושא שלנו זה חיזור. חיזור. עכשיו, דיברנו קצת מצד הגבע,
אבל... חיזור זה נקרא ללמוד את האדם קודם כל מי הוא. על ידי כל מיני בדיקות, קצרות קטנות, בזהירות. ואז לאתר בו נקודות רגישות שעל ידי נגיעה בהם אתה גורם לו הנאה. ולפתח את הגישה שלך לנקודות האלו. ולהרחיב אותם יותר ויותר. ואז אתה גורם לו על ידי התרגילים האלה חיסרון. אתה ממלא וממלא וממלא, מדבר יפה ומביא איזה מתנה ועוד יחס יפה וטוב ודאגה. וכך אתה מרגיל את האדם למילואים, זה כמו חיה קטנה. ככה כל אחד מאיתנו. ועל ידי זה אתה בונה בו חיסרון מהמילואים.
מה הפירוש חיסרון?
חיסרון לאותם, לאותו יחס שלך.
צורך, אלא? צורך כן. ליחס כזה.
צורך, כן. ואז אתה קצת עוצר את עצמך מהפעולות האלה, ושוב ממלא, קצת עוצר, ושוב ממלא. אתה מגרה אותו, אתה בונה בו חיסרון יותר ויותר ויותר. וככה זה בצורה הדדית. וזה המשחק בין שני אנשים האהובים, שהם יודעים איך להחזיק את האהבה. שהיא בוערת קצת, ואפשר תמיד ככה להבעיר אותה כאן, ככה איך להגיד, יותר. לזה צריכים להיות, זה אומנות.
זה אומנות, כן.
ודאי.
שסיפרת את זה, פתאום נזכרתי במצבים שיש כאלה, במיוחד גברים, שיש להם איזה כאילו סוג של דמות של מאהב אולטימטיבי, אבל מה, כשאתה בודק את זה מהצד, אתה רואה שהוא משתמש כל פעם בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, הוא לא באמת, הוא לא באמת התאים את הצורה למי שישבה מולו, אלא אתה רואה שהוא אמר לה משפט, והיא מאוד התלהבה, אבל חודש אחר, חודש אחר כך היא שומעת שהוא אומר את אותו דבר למישהי אחרת.
זה ברור.
כן, זה כאילו ככה, ופה אתה מתאר בדיוק מה זה חיזור, זאת אומרת, הצורך הזה בלהתאים בדיוק לדמות שיושבת.
אבל אחרי שמתאימים, כל הזמן לגדל אותם, כל הזמן לטפח אותם, אותם החסרונות על ידי המילואים, ואז עד שהרגל נעשה טבע שני, שהיא כבר חייבת להרגיש ממני את היחס הזה. וגם אני אותו דבר ממנה. אז בנינו שטח משותף, בה נמצא חיסרון ממני, בי נמצא חיסרון ממנה. ואז השטח המשותף הזה, שאנחנו תלויים זה בזה, זה שטח האהבה.
בוא נלך רגע לצד שלה. עד כה התמקדתם בגבר.
כן. אני רואה
בוא נלך, זה קצת כן, היה דברים מורכבים, לא בטוח שתפסתי הכל.
רגע, אולי אני אשם, בתור אישה.
בבקשה, בסדר.
איך כובשים את הלב של הגבר? איך קונים אותו?
מתחילים מ... זה שנותנים לו הרגשת התלהבות ממנו. איזה אתה גדול, איזה אתה חכם, איזה אתה גיבור, כמו עם הילד הקטן. הילד הקטן וגבר הגדול, ממש אותו דבר בזה. צריכים כל הזמן לתת לו הרגשה שהוא חזק, שהוא גדול, שהוא חכם, שהוא ממש היחיד בעולם. כן? בזה את קושרת אותו כמו כלב קטן שקשור אלייך. ממש. זאת אומרת, את הולכת הוא אחרייך. כי הוא זקוק לזה בצורה, איך להגיד, נו, דרסטית. זה ממש מטורפת. בזה, קודם כל, קושרים את הגבר. כן? אחרי זה, מתחילים, חוץ מזה שקושרים אותו, מתחילים לאלף אותו. כן? להרגיל אותו לכל מיני צורות. מה נעים לך ומה לא נעים לך. הרי הוא רוצה כל הזמן לקבל ממך עכשיו את ההתפעלות, התלהבות, הערכה והכל. בסדר, זה יהיה, אבל רק בתנאי שאני ארגיש ממך יחס כזה ויחס כזה. זאת אומרת, כבר את מתחילה, אני מספר לך כל הסודות, כן?
כן.
כבר את מתחילה להביא את ההתפעלות שלך ממנו בתנאי שאיך שהוא יתייחס אלייך. ואת בצורה כזאת מלמדת אותו איך הוא צריך להתייחס, מה נעים לך, כדי שאת בתגובה עושה נעים לו.
עכשיו, יש פה אלמנט שחשוב להבין אותו, כי אני רוצה להדגיש אותו, כי הרבה פעמים נשים טועות בזה. לתת לו להרגיש שהוא גדול, אבל לא להקטין את עצמי. זאת אומרת, איך אני נותנת לו את ההרגשה שהוא גדול, אבל גם לי יש מקום. איך אני עושה את שניהם? יש לי חברה שאומרת משפט נורא יפה, אתה מלך, כל זמן שאני מלכה. איך?
זה מדי קשה.
זה קשה, אז...
זה מחייב. גבר לא רוצה את זה. אני לא רוצה מלכה לידי. לזה צריכים להגיע. לא. היא צריכה להיות הערכה ללא תנאים. כמו אמא כלפי ילד. אמא תמיד אוהבת אותו, אמא תמיד מעריכה אותו, לא חשוב מה שיעשה. הוא צריך להגיד כך. כי אם את אומרת שאתה גדול, אז הוא גדול, לא בתנאי שאת גדולה. אתה חכם, זה לא בתנאי שאת חכמה. זהו, הערכה שלו זה הערכה בפני עצמו. אבל אף אחד לא יגיד לו כאלה מילים. ולכן הוא יהיה קשור אלייך. אז שוב אני אומר, ועכשיו את מתחילה לתת תנאים, כן? שלא כל כך מצדו משהו, את עושה פרצוף. קצת יותר חמוץ, קצת משהו ענן יורד. הוא מרגיש, לזה הוא רגיש. למה? כי הוא כל הזמן רוצה לקבל הערכה. הוא כל הזמן רוצה להרגיש שהוא המאצ'ו, הגבר, החכם, אם לא חזק, הגיבור, אם לא חכם, משהו, הוא כל הזמן צריך את זה. ואם את מתחילה קצת להראות לו ש... הוא מקלקל לך מצב רוח, ואת לא יכולה, על ידי היחס שלו, ואת לא יכולה אז להביע לו את הערכה שהוא כבר רגיל אליה, אז הוא מתחיל לראות, אז במה אני אסדר אותה, כך שהיא כל הזמן תביא למחמאות. גבר זקוק למחמאות יותר ממה שאישה. ממש כך. ואז בצורה כזאת מרגילים אותו ליחס הנכון הטוב. ואז הוא לא סתם, אלא באמת מתחיל להיות רגיל להתייחס אלייך בצורה שאת רוצה, שאת אוהבת, בצורה מכובדת, בצורה יפה, בצורה בערכה בקיצור. הוא לא מעריך, אנחנו רוצים כאן להבין, הוא לא מעריך אותך, אלא הוא מעריך את היחס שלך אליו. בזה קונים אחד את השני. זהו. אין כאן שום דבר. לכן אני אמרתי, מה זה אהבה? רק נעים צריך להיות אחד כלפי השני. בהבעה שלו, בנגיעה שלו, בלאכול ממנו, בכל מיני דברים האלו. בטיפול ממנו. אבל חוץ מזה, כל היתר זה ממש נבנה על אותם המשחקים.
יש לי הרגשה שבעניין הזה אפשר לבנות ממש איזשהו תהליך, כי זה מאוד עמוק. אני מכירה פשוט הרבה מאוד מצבים ומקרים שנתקלתי בהם פשוט, שלמשל, אחת מהנשים שאני מכירה, היו לה שלוש מערכות יחסים, ובכל המקרים היא אמרה לי, אני גידלתי אותם, טיפחתי אותם, והם באמת גדלו ותפסו ביטחון, ואז הם עזבו אותי, התחתנו עם מישהי אחרת, וזה קרה לי 3 פעמים, אותה אחת מספרת. זאת אומרת, האיזון העדין הזה בין לדעת מצד אחד לגדל אותו, אבל מצד שני לגדול לצידו או יחד איתו. או
לקשור.
לקשור, בדיוק.
זה יחסי.
פה יש איזשהו קשל.
כן.
איך הקשל הזה מתחבר?
היא רק נתנה להם הרגשת הביטחון. בלא תלות בעצמה. טוב, זה... אבל שוב, מה שאני רוצה כאן להוסיף, וזה מאוד חשוב, לאף אחד, אם את עכשיו ניגשת לטיפול, לא יהיה שום צורך בזה. את יכולה לעבוד על 1,000 אנשים, וכאילו את מצליחה, אבל הם לא יצליחו. כי דבר הזה, קודם כל, אין לזה לאף אחד סבלנות, החברה לא מחזיקה בזה, אנחנו לא בנויים לעשות כך. זה מקצוע בפני עצמו, כך, לעשות כאלה מערכת יחסים. זה צריך להיות שקוע בזה. אלה אך ורק במסגרת תיקון החברה הגדולה, שכך גם כן אנחנו מתייחסים אחד לשני, רק אז אנחנו יכולים גם לחנך את האנשים לקשר הפנימי משפחתי כזה. זאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהחינוך האינטגרלי.
תכף השיחה תסתיים, והייתי רוצה לשאול שאלה שהיא בעיניי תסכם את הדיון שלנו היום. איך היית מגדיר בעיניך זוגיות אידיאלית שיש בה קשר פנימי מושלם בין בני זוג?
קשר בזוגיות האידיאלית הוא כזה שאנחנו משלימים זה את זה בתענוג שאי אפשר ליהנות לבד, ואני לא יכול ליהנות עם אף אחד אחר, כי כאן אני מרגיש שאני נמצא עם כל הפנימיות של האדם שאיתי או נגדי, ש... גם בגוף וגם בנפש, מה שאומרים, וזה לא סתם, אנחנו נמצאים בזיווג, וזיווג זה הדדיות העמוקה ביותר, שאנחנו ממש נכללים זה בזה, ושזה קורה מפני שבזה אנחנו גם כן מרגישים בתוך הקשר בינינו, שאנחנו מקבלים הרגשה מחברה הכללית, שגם כן איתה בזה אנחנו נמצאים בכזה הקשר. זאת אומרת, שאנחנו כהופכים להיות משניים כאחד, מתחילים להרגיש שדווקא בקשר בינינו, אנחנו מתקשרים גם כן עם הסביבה הגדולה, ונמצאים איתה בזיווג. ומקבלים שם השלמה גדולה מזה. ההרגשה, ההתאמה החברתית לזה, ש... אני בזה יוצא לאיזשהו תוספת גדולה מאוד, לעומת אפילו האהבה המושלמת כשציירנו אותה, נגיד, איכשהו במשפחה, זה לעומת מה שאני מקבל כשאני עושה את זה כזוג, כמשפחה, כתא המשפחתית, עם הסביבה הגדולה, שם אני מקבל הרגשה הזאת פי כמה וכמה.
זאת אומרת, האהבה בינינו, היא תתעצם פי 10 מונים, אם היא תהיה באיזושהי התאמה לאהבה הכללית שיש בחברה שבה אנחנו חיים.
כן.
אז איך מחברים את שתי האהבות האלה, ואיך משתמשים בזוגיות כמנוף, שהאהבה, קודם כל בקטנה שאנחנו פה עושים בתוך הבית, אם אני מבין נכון, זה כמו כאילו בשידורי רדיו, שהיא תתפוס את התדר הכללי של...
רק בשביל זה אנחנו בעצם היום, היום מסוגלים להיכנס לתא המשפחתי הנכון, אחרת לא. אם, אז לכן אני אומר, בלי חינוך אינטגרלי זה לא יכול להחזיק. ולטובת החברה הגדולה שגם כן תרגיש האהבה כזאת, והאהבה שהיא מעלה אותנו כבר לרמה אחרת, לגמרי, כאן זה, אתה יכול להגיד פסיכולוגית וגופנית, ועם החברה, אם אנחנו מגיעים לזה, אנחנו מגיעים לרמה החדשה של החיים.
יש לי עוד הצידה, כי אני רוצה עוד שאלונת. איך אנחנו יכולים, באהבה בינינו, לגרום לזה שתהיה אהבה בכלל בין אנשים? יכולים?
לא,
בכוח שלנו?
לא, אנחנו צריכים לפתח באותו זמן גם זה וגם זה. נדבר על זה.
זה עוזר?
פעם אחרת.
זה עוזר? אם אני לומדת...
אחד לא, לא, אחד מחזיק את השני ולא יכול להיות אחד בלי שני.
מהזוג לחברה, מהחברה לזוג.
לכן אני אומר שתנסי את זה בחיים, מה שאנחנו דיברנו, לא יצא.
לא יעבוד. לא. זה חייב להיות זה הדדי.
כן.
טוב, הזמן שלנו נגמר.
וכנראה שזה כך מסודר, שהחיסרון הזה הגדול שאנחנו היום מרגישים, הוא ידחה אותנו. ידחוף אותנו. ידחוף אותנו לסדר את החברה.
הזמן נגמר. תודה רב לייטמן. תודה ניצה. תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. רק אהבה, כל טוב, חיים חדשים.